שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, באולפן אנחנו, איתן אבריאל וסמי פרץ, כרגיל. סמי, תגיד לי, מה עם המלחמה? מתחילים, לא מתחילים, אני כבר לא יודע מה לעשות.
כן, אז אחרי 35 שעות נורו ממש עכשיו רקטות מעזה לעוטף עזה, לאשקלון.
נו.
צהל תוקף ברצועה, ובאמת זה היה סיטואציה נורא מוזרה של חיסול בלילה של שום, של שלושה בחירי ג'יהאד איסלאמי, ולקח הרבה מאוד זמן עד שהם הגיבו, והרבה מאוד ניסיון להבין לאן פניהם, אם יכולים להגיב, לא יכולים להגיב, נסים להשיג תאום עם החמאס, כן או לא, וזה ממש נראה כמו משחק שיש בו קבוצה אחת על המגרש, שמחכים לקבוצה השנייה, ושלא במסגרת כללי הטקס הרגילים, היא לא מופיעה ולא מופיעה, אבל הנה עכשיו היא מופיעה, וזה מתחיל.
זה מתחיל.
הזעקות אנחנו... כרגע בסדרות, ביישובי
ואנחנו
העוטף.
ואנחנו לא יודעים איך זה ייגמר, והכל כמובן תלוי
כן.
ב...
אנחנו מדברים עכשיו סביב בין ככה 1.5 לרבע ל-2. כן, אז הזעקות, ואני מניח שעד שהפודקאסט הזה יעלה לאוויר, אז בטח יהיו עוד התפתחויות.
כן.
בכל מקרה, האירוע הזה מתחיל.
עוד דבר שאנחנו מחכים לו, אם נלך לצד הכלכלי, הרבה פחות חשוב כמובן ומשמעותי לאזרחים, אבל על הכסף יש לו משקל, זה העדכון של הדירוג של חברת Standard & Poor's. אנחנו הרי קיבלנו את העדכון של מודי'ס לפני כ3 שבועות, וזו הייתה שיחת היום במשך תקופה, והיא השפיעה על השווקים. ביום שישי יש להם לחברות הדירוג משום מה איזה נוהג די מוזר לפרסם את הערכות שלהם ביום שישי, שישי בשעה מאוחרת. צפוי גם זו של Standard & Poor's, החברה השנייה הגדולה יחד עם מודי'ס. יש גם את פיץ' השלישית היותר קטנה. מה תחושתך בעניין, סמי?
אני יצא לי לקרוא כל מיני ערכות של גורמים כלכליים. הם לא יורידו את דירוג האשראי, כי בסך הכל כשאתה מסתכל על הפרמטרים הכלכליים של ישראל, הם טובים, הגירעון נמוך, הצמיחה בסדר. שוב, אנחנו עוד לא רואים מה יהיה בצמיחה ברבעונים הבאים, אבל כרגע היא עוד בסדר. היחס חוב תוצר נמוך, יש תקציב, אתה יודע, אפשר לבקר כל מיני ניואנסים בתקציב, אבל בגדול אי אפשר להגיד שהוא תקציב, אתה יודע, פרוע או... או חסר אחריות לחלוטין, גם אם יש קצת ככה כספים קואליציוניים.
לא, חסר אחריות בחלקו, אנחנו תכף נדבר על זה.
כן, כן, אפשר לדבר על זה, אבל אני אומר, עדיין,
אבל המסגרת עדיין,
המסגרת נראית בסדר. העניין הוא שיש פה כמה דברים, אתה יודע, צריך לקחת בחשבון. הדבר הראשון זה באמת אותה הפיכה משטרית, שכרגע היא בהשייה, אבל אנחנו לא יודעים להגיד שהיא הוסרה לחלוטין מהשולחן, את זה אי אפשר להגיד. דבר שני, זה מצבו של ענף ההייטק הישראלי. אנחנו זוכרים היטב שבמהלך הקורונה העובדה שההייטק פה הוא תופס משקל מאוד משמעותי בכלכלה, שיחקה לטובתנו, כמו גם העובדה שענף התיירות תופס מקום מאוד קטן אצלנו, גם זה שיחק לטובתנו. אבל כשיש משבר בהייטק העולמי, וכשיש אירוע של הפיכה משטרית שמשפיע במישרין על ענף ההייטק המקומי, אז די ברור שיש פה סימני שאלה. ושוב, יש גם תמיד העניין הביטחוני, אני לא יודע עד כמה S&P התייחסו גם לסוגיה הביטחונית, אז אולי דירוג אשראי הם לא יורידו, אבל מין נו נו נו, ואתה יודע, תיזהרו להמשך, בהחלט יכול להיות שהם
יגידו. אני מוכן לאמר, עוד פעם, אימור נטו, לא דיברנו עם כלכלנים של חברת הדירוג, הם בדרך כלל לא מדברים לפני הפרסום, הם כן מוכנים לדבר ולענות על שאלות אחריו. אני חושב שהם התייחסו גם לכספים הקואליציוניים. אני חושב, בכל... אחד מהניתוחים שלהם, של כל החברות הדירוג, הם מזכירים בסיכונים לטווח ארוך את העובדה היא שבאופן כללי, זה שיש פלח גדול באוכלוסייה שלא לומד לימודי ליבה ואחר כך התקשה מאוד להיות חלק פעיל ויצרני בכלכלה, הם שמים את זה, אבל זה מין copy-paste שהם מדביקים, וכאן שהדבר הזה הולך וגדל, הם יקראו את זה, לדעתי הם יעלו את ה-copy-paste הזה למקום יותר גבוה, בסופו של דבר.
אבל זה עניין, זה לא הכסף שהולך לשם, אלא היעדר לימודי ליבה,
היעדר לימודי ליבה,
והיעדר השתתפות מספקת בשוק העבודה.
התמריצים הנוספים האלה בשביל לא לעבוד, לא להשתתף ב... לא ללמוד, אני חושב שהם יעלו את זה, עוד פעם, אני גם מסכים איתך שזה לא ישנה את הדירוג עצמו, אבל אני חושב שזה אחד הדברים שיפריעו להם, למרות שהמסגרת היא נותרה כשהיה, ועדיין יש לנו את אחד הגירעונות התקציבים הנמוכים במערב, אם לא הכי נמוך במערב, אז כך שמבחינה הזאת באמת אין להם סיבה להוריד דירוג. אולי הם ירמזו דברים כאלה ואחרים לגבי התחזית קדימה, שבמקרה שלהם היא עומדת או עמדה עד עכשיו על יציב, ואם הם ישנו משהו, אז היא לכיוון תחזית שלילית, אנחנו לא יודעים עדיין אם זה יקרה. כן, אז אם נחזור למצב שהיה עד עכשיו, אז התחילו השיגורים, אבל היה לנו מצב מוזר חדש במשך 36 שעות. חיכינו וציפינו לטילים מעזה, אלפי ישראלים עזבו את מגוריהם בעוטף עזה לטובת ביקור קרובים במרכז, ואנחנו התנהלנו כאן באיזשהו שקט מצד אחד, ובוא נגיד שגרה מתוחה. השגרה המתוחה הזאת הקפיצה את הדולר ל-33 שקלים ו-67 אגורות, הבורסה יורדת לפחות במהלך הבוקר, וגם שוק הנדלן, הוא מנסה למצוא עוגן חדש ולא ממש מצליח. אנחנו יודעים שבמציאות עליית הריבית והמשבר בהייטק הכניסו את שוק הדיור לסוג של הלם, ובמידה רבה נעצר, אין עסקאות, והמוכרים החלו להוריד מחירים כבר בשלב פרסום המודעה, וזה לא תמיד מספיק. אז בכמה? הנה כלל אצבע שכנראה עובד לא רע. קח את המחיר של הדירה שרצית למכור בשנה שעברה, תוריד ממנו כ-10%, וזה מה שהיא שווה כיום. איך הגענו למספר הזה? אנחנו נדבר עם עורך תחום הנדלן שלנו, אדר חורש.
נשמע, המחשבה שהאם יש קשר בין החיסול בעזה לבין מצבו של בנימין נתניהו בסקרים, התדמית שלו בציבור, כל המורכבות של ראש ממשלה עם ממשלה כזו ועם סיטואציה משפטית כזו, אז אנחנו כמובן לא יכולים לתת על זה תשובה מוחלטת, אבל מה שכן ידוע זה שהמשפט של בנימין נתניהו נמשך, השבוע העיד בו, מעיד עדיין, מי שהיה ראש הסגל של נתניהו, ארי הרו, אחד משלושת ידי המדינה נגדו, וגם הוא סיפק לפרקליטות איזושהי סחורה, והעיד שנתניהו ידע ששיחותיו עם מוזס עלולות להוות יחסי תן וכך, שמשמעותם יכולה להגיע עד כדי שוחד. דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, יסביר מדוע ארי הרו בנה עוד קומה במפעל הראיות נגד נתניהו. יכול להיות שגם אפשר לדבר על זה במושגים של התיקים קרסו. יש ערוצי טלוויזיה שיגידו גם את זה.
הם יגידו את זה תמיד.
יפה. אז יאללה, בוא נתחיל.
שלום לאדר חורש.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
עורך תחום הנדלן שלנו. בוא נניח שקניתי דירה להשקעה, ולעומת זאת אני רואה שבבנק מציעים לי כבר 4%, 5% דולרי או שקלי לבחירתי. זו תשואה יותר גבוהה ממה שאני מקבל על הדירה. ואני חושש מהעתיד, מול כל מה שאני קורא בכל מיני עיתונים לא אופטימיים, לא נזכיר את שמם. ואני מחליט למכור את הדירה הזו. כמה היא שווה באמת?
כנראה שהיא שווה פחות מאשר לפני חצי שנה, ועדיין שווה הרבה יותר מאשר לפני 3 או 4 שנים, מה שרוב המשקיעים או חלק גדול מהמשקיעים השקיעו. אז עדיין, לדעתי, הרבה מהם יכולים להניב רווח כתוצאה מהמחירה. ומצד שני, אנחנו רואים שמשרד האוצר מדווח שחלק גדל והולך מהמשקיעים שמוכרים את הדירה, מוכרים אותה בהפסד, זאת אומרת, לפחות הפסד נומינלי, בלי להביא בחשבון את התשואה השוטפת שהם קיבלו עליה במהלך תקופת ההחזקה.
אבל תגיד משהו, אדר, אני מסתכל קצת על הטרמינולוגיה של ענף הנדלן בחודשים האחרונים. מדברים על שיתוק, על נזקים קשים, על בעיות, על משבר, ואני אומר לעצמי, למה לעזאזל כל הטרמינולוגיה הזאת? הרי השוק עלה הרבה מאוד שנים, כמעט מ-2007 הוא לא הפסיק לעלות, ועכשיו הוא קצת נרגע. אז למה צריך להסתכל על זה בסופרלטיבים שזה דבר רע? זה דבר טוב?
בשביל רוכש חדש, זוג צעיר בוודאי.
שאלה אם הוא טוב בשביל מי.
בדיוק.
קודם כל נסתכל באמת על רוכש חדש או זוג צעיר, כמו שאיתן אומר. הם באמת רואים מחיר יותר נמוך? הם מסתכלים על מחיר הדירה שהם יכולים לקנות על פי החזרי המשכנתא שהם יכולים לממן. אז אולי עכשיו הם יוכלו לקחת משכנתא יותר קטנה, אבל הריבית עליה תהיה יותר גבוהה.
זאת אומרת שהמחיר האפקטיבי לא ירד אפילו, אתה אומר.
כן, לא בטוח שהם רואים לנגד עיניהם באמת מחיר יותר נמוך בשורה התחתונה.
כן, כי אם אתה לוקח את סך ההוצאה שתהיה להם במסגרת ההחזרים החודשיים, יכול להיות שאפילו בגלל העלאת הריבית היא עלתה במאות אלפי שקלים. אז גם אם יש ירידה במחיר הדירה של 1% או 2% או אפילו 5%, זה לא משתווה לעלויות המימון הנוספות שבעצם מושטות עליהם החל מלפני נגיד שנה.
ומעבר לזה יש את החשש הפסיכולוגי מעלייה נוספת של הריבית, או בחלקים צמודי המדד של המשכנתא, עלייה נוספת של המדד, מה שאנחנו רואים את זה כרגע כמעט ודאי, אז חוסר הוודאות היא גם כן גורם שמהווה משקל משמעותי. אבל המשבר בה, זה לא בדיוק המשבר שאנחנו מסתכלים עליו. המשבר הוא יותר מאיים על היזמים, שחלק מהם, לא כולם, קנו קרקעות במחירים גבוהים מאוד, והם עכשיו צריכים לשווק אותם בצורת דירות. לא בטוח שהם יוכלו לקבל את המחירים שהם חשבו עליהם בזמן שהם קנו את הקרקעות. לא בטוח שיהיה להם רווח. ומעבר לזה, יש גם שאלה של תזרים מזומנים. אתה רוצה למכור את הדירות במחיר גבוה יותר, במחיר גבוה פחות, עדיין אתה צריך תזרים מזומנים כדי לשלם את החובות שלך.
רגע, אבל כשהם קנו את הקרקעות הללו במחירים מופקעים, ודיברנו פה בזמנו, אם אתה זוכר, על
כן,
פרויקט...
כן, עם חנן מור, כן, באופן כן. ספציפי, עם המגרשים בשדה דוב.
כשהם קנו ושילמו את המחירים האלה, הם באמת הניחו שמחירי הדירות ימשיכו לעלות באותו קצב, שזה לעד יעלה. נשמע לי כמו חוסר אחריות של אותם יזמים. הם אמורים לדעת שמחירים יכולים לעלות, המחירים גם יכולים לרדת. זה שוק, לא? או שזה לא שוק.
כשדיברתי עם חנן מור אחרי העסקה המסחרת שלו בשדה דוב, לא התרשמתי שהוא צפה איזושהי ירידת מחירים קרובה. הוא היה בטוח בעצמו שיש כאן הכנסות בלתי, ביקוש בלתי מוגבל, ולפחות ירידת מחירים לא תהיה. כשדיברתי איתו אחרי שהמשבר כבר התחיל, הוא כבר נשמע קצת אחרת. עדיין אמר שהוא יכול לספוג ירידת מחירים משמעותית בלי להפסיד מהפרויקט, ובינתיים יש שמועות מפה ומשם שהוא מחפש לעצמו דרך בכל זאת להקטין את רמת המינוף בכל מיני דרכים, בעיקר על ידי הכנסת שותפים, אולי אפילו מחירת נכסים בפרויקטים אחרים. אז אני חושב שא', התשובה היא כן, רבים מהם חשבו שהביקוש קשיח ושום דבר לא יעצור אותו, וב', היום הם חושבים קצת אחרת.
זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על הדינמיקה שסמי מדבר עליה, של דינמיקת משבר וזעקות וקריאות נהי ונחי, אז זה בעיקר הצד של הקבלנים ושל היזמים ושל העוסקים בתעשייה, שמה שמעניין אותם במידה רבה זה המחזור. ושם אנחנו יודעים שאני לא יודע, אולי תפצל לנו את זה בין דירות חדשות של קבלנים לבין השוק המשני או שוק היד השנייה, יש כמעט קריסה או עצירה בחריקת בלמים של כמות העסקאות. אנחנו גם רואים את זה בדיווחים של אנשים, אבל מתחילים לראות את זה גם בנתונים של משרד האוצר של הכנסות מעסקאות מיסים. אחד, האם אנחנו רואים את הירידה בכמות העסקאות בנתונים של משרד האוצר, ושתיים, כשיש ירידה בעסקאות, זה די ברור שלאורך זמן, ואולי כבר עכשיו, והתחלנו לראות סימנים ראשונים, יש גם ירידה במחירים. נדבר דווקא על השוק של יד שנייה. מה המחיר האמיתי בשוק שבו אין עסקאות, אבל כולם יודעים שהדינמיקה היא כלפי מטה? זאת אומרת, מי שמצליח למכור במינוס אחוז ביחס למחיר שהוא קיבל, הוא בוודאי מרוצה, אבל אולי אם אני רוצה למכור את הדירה, אני חוזר לתזה שלי מההתחלה, צריך לצפות ליותר מזה, ואני עכשיו מגיע פה לכתבה שפרסמת באתר הבוקר, יש מתווכים שממליצים על כלל אצבע, ואומר, תשמע, תיקח את המחיר שחשבת מלפני שנה, תוריד 10%, זה המחיר הריאלי של הנכס שלך.
אני חושב שהשאלה כאן בעיקר, מה רוצים המוכרים ואיך הם רואים את השוק? אני מניח שיש הרבה מאוד, יש לפחות חלק מהמוכרים קצת לחוצים ורוצים כבר למכור ואומרים, אוקיי, אני רוצה להעיף את העסקה הזאת, תגיד לי מה אני צריך לעשות כדי שהדירה תימכר, ואז באמת התשובה היא, תוריד את המחיר. לא תמיד זאת התשובה הנכונה, לא תמיד זה עוזר, השאלה בכמה, כי אני שומע שאנשים מורידים את המחיר ועדיין נשארים כמה חודשים, ומחכים למחירה, מדברים אפילו על תקופה של חצי שנה, ואם האיש לחוץ, למשל בטעות, הוא נתן התחייבות לעסקה אחרת, לרכישת דירה, אז הוא יכול להיות בבעיה. יכול להיות מוכר אחר שאומר, אוקיי, יש לי זמן, זאת דירה נגיד ירושה של הסבתא שלי או משהו כזה, לא לחוץ למכור מכל מיני סיבות, אני אחכה קצת, ואז הם יוצאים מהשוק. יש דיווחים של חברות של מודעות שאומרים שיש עלייה במספר המודעות למחירה. יכול להיות שיש יותר אנשים שרוצים דווקא כן למכור.
יד שתיים, מדלן, בעיקר, גופים כן, כאלה.
כן. שפה כן. אגב זה יכול להיות אחת משתי סיבות. או שאנשים נענקים תחת תשלומי המשכנתה, ואומרים אני לא יכול לעמוד בתשלום, לקחתי הלוואה מאוד גדולה מדי, גדול עליי. או של אנשים שאומרים, תשמע, המחירים הגיעו לפיק, זה הזמן לממש, למכור, לחכות שנה או שנתיים מחוץ לשוק, המחירים ירדו, ואז אני אקנה בזול ועשיתי סיבוב פיננסי יפה.
האפשרות הראשונה שהעלית דווקא אולי משתקפת בנתוני משרד האוצר, שמספרים על עלייה במספר מצמצמי הדיור. אנשים שרוצים לעבור מדירה גדולה, וכנראה גם יקרה יותר, לדירה יותר קטנה. לא שרוצים, אלא הנתונים הם של אנשים שעשו את זה בפועל. אז יכול להיות שגם אנשים כאלו, שתחת לחץ משכנתה או לחץ כלכלי אחר, אנחנו שומעים על פיתורים רחבי היקף בהייטק,
כן.
פשוט מחליפים דירות יקרות בדירות יותר זולות.
יש פה שחקן נוסף שלא דיברנו עליו, שזה הבנקים. הבנקים לרוב מממנים ליזמים את רכישת הקרקעות האלה, במחירים המנופחים שידענו לפני שנה, שנתיים ושלוש, והם בעצם רוצים לראות את ההלוואה חזרה. השאלה, מה הם עושים? הם לוחצים על היזמים לבנות וכבר ככה לקדם את הפרויקטים, או שאומרים, תשמע, אם אתה לא מסוגל לבנות, אז תמכור את הקרקע למישהו אחר, תחזיר לי את ההלוואה.
אתה נוגע כאן במשהו שלדעתי באמת מהווה היום איום ממשי על שוק הדיור העתידי. הבנקים בעקבות המצב כמובן מהדקים את החגורה, כבר לא נותנים ליזמים אשראי בכל כך קלות, מסתכלים שבע פעמים, ואנחנו רואים שהתוצאה היא שהיזמים כמעט הקפיאו את כל הפרויקטים. בטח בתחום המסחרי אף אחד לא נכנס. משרדים ומסחר לא נכנסים לזה בכלל. יש הפסקה של הבנייה, אבל יש גם צמצום גדול מאוד בהתחלות בנייה למגורים. שזה יכול להיות בעיה גדולה מאוד לגבי העתיד, כי היום, מה שאנחנו מצמצמים היום לא יהיה לנו מחר, ויכול להיות שהפער שמדברים עליו בין הביקוש של הדיור או הצורך לדיור ובין ההיצע, צפוי באמת לרדת בשיעור חד.
אז אתה בעצם אומר, אדר, שגם אם עכשיו אנחנו נראה ירידה מסוימת במחירים, בגלל הדינמיקה שנוצרה של צמצום בהתחלות הבנייה, זה לא תהיה ירידה משמעותית או לאורך זמן, אלא מהר מאוד ייווצר שיווי משקל חדש שיגרום אפילו לעליית מחירים.
זה בהחלט אפשרות שרבים מצביעים עליה. נסייג ונגיד שמי שמדבר על ההתפרצויות של הביקוש והיעדר היצע, זה בעיקר אנשים שמעוניינים בעליית המחירים, אנשי נדלן. אז נסייג ונאמר שהם... הם המקור העיקרי לגל הערכות האלו, אבל קשה גם להתכחש לעובדה שאלו הערכות שעשויות או עלולות להתגשם.
אגב, כשאתה כותב, יש איזה כלל שאומר, קחו את מחיר הדירה בשנה שעברה, תורידו 10%, וזה מה שהיא שווה היום, זה עדיין לא רע, כי אנחנו צריכים לזכור שהמחירים עלו ב-20%. אז אתה אומר, במקום שהם יעלו ב-20%, אז הם עלו ב-10%. זה דרך אולי יותר נכונה להסתכל על זה.
אין ספק שמי שקנה דירה לפני 5-6 שנים...
כי העלייה של 20% ואחרי זה ירידה של 10, זה לא בדיוק אותו דבר.
כן, אבל אתה יודע שיש גם דינמיקות אחרות לשוק שהוא יורד. ובין היתר, זה התוצאה שקשה מאוד למכור היום דירה, וצריך גם להביא בחשבון את העניין התזרימי. אבל כן, נכון, מי שקנה דירה לפני 5-6 שנים, ורוצה למכור אותה היום והוא יורד ב-10%, כנראה שהוא לא יפסיד, כנראה שהוא אפילו ירוויח, אם זה מה שמעניין אותו. השאלה, מה הוא יכול לקנות במקום זה?
הייתה בשבוע האחרונה ההגרלה, נדמה לי האחרונה בסדרה של דיור למשתכן. מעניין, האם ההתנפלות על התוכנית הייתה כבעבר, או שהדינמיקה הזאת של השוק שאנחנו מדברים עליה ומתארים אותה, השפיעה גם בצד הזה של העסקאות?
אני לא זוכר כרגע את הנתון, אבל ביקוש לדירות המוזלות הוא כמובן גדול מאוד. כמובן שאתה יכול להגיד, בסדר, אנשים קונים אופציה, לא קונים אפילו.
כן.
נרשמים, וזה לא עולה לך כלום להירשם.
ואז אם זכית בכל זאת?
ואז אם זכית בכל זאת, אתה תצטרך לממש את זה. אין לנו נתונים כנראה, אבל שיש עלייה מסוימת במספר האנשים שהגריעו לדירה, באים לחתום על החוזה, ואז פתאום מסתכלים ורואים שתוכניות המימון שלהם לא בדיוק עומדות בציפיות, הריבית יותר גבוהה, המשכנתה יותר קשה לגיוס, הבנקים קצת דורשים יותר הון עצמי, או יותר מעדכים את הבקרה ללווים, ויכול להיות שמבחינה הזאת תהיה פגיעה במימוש חוזים, אם תהיה, אני מעריך שהיא לא תהיה משמעותית, בטח באזורי הביקוש, אבל תשמע, ההנחות הן פנטסטיות, הן מאות אלפי שקלים,
כן, יש אפילו מיליון שקלים במרכז.
מתחת למחירי השוק המוערכים היום, לא אלו שהיו בעבר, וזו מתנה שמי שיכול לקחת אותה.
כן, אני מבין לפי הפרסום שלנו, זה היה סיכוי, זאת אומרת, בפועל זה יצא איזה 1-14 או משהו כזה, זאת אומרת...
תלוי, יש יישובים שבהם יותר קל ויישובים שיותר קשה.
היחס הממוצע בין כמות הנרשמים וכמות ומספר הזוכים. אז זה כנראה עדיין יש שם איזושהי הטבה מסוימת, לפחות על פי, על הנייר, בוא נגיד ככה. אף אחד לא יודע מה יקרה שהדירה תימסר בפועל.
כן, אבל אתה מקבל כרטיס הגרלה שלא עולה לך כסף. טיפה מאמץ אולי, אבל כן. למעשה כרטיס חינם להגרלה, מה אכפת כן. לך?
אדר, תגיד לי לסיום, תחזית לחודשים הקרובים, אותה בלימה בהתחלות הבנייה שאתה מתאר, מתי תתגלגל בלימת גם הירידה במחירי הדירות, או אפילו לעלייה במחירי הדירות?
קשה להתנבא, בעיקר בקשר לעתיד.
זה נכון. אבל... אבל תנסה.
כן, לא, אבל מה אבני הדרך שיש באמצע? איזה נקודות, איזה פרסומים אולי של מיסים, של האוצר, של המדע?
בעיקר אני שואל, אגב, כי לממשלה הזו, אני לא רואה שיש מדיניות דיור ברורה ומוכרזת, שאתה יודע מהם היעדים שלה.
אם אתה חרדי, זה שונה.
אני גם לא בטוח שיש תוכנית דיור לחרדים, וזה באמת בעיה במדיניות השיכון של הממשלה. יש כרגע חור גדול, היא אמורה להציג, שר השיכון אמור להציג תוכנית חדשה, ועד כה הוא לא הציג, ואין לנו אפילו לוח זמנים למתי הוא מתכוון להציג את זה, חוץ מזה שהוא התחייב שזה יקרה מתישהו בעתיד. אז זה נעלם אחד. הנעלם הגדול הוא מה קורה בריבית. הסימנים הם שהעליית הריבית עומדת להתמתן או אולי אפילו לעצור, וזה סימן טוב. אני שומע משוק המשכנתאות דיווחים על זה שהירידה נעצרה, אז יכול להיות שמבחינת המחירות, הנתונים הקרובים שנראה, הם כבר ישקפו סוג של התייצבות, ויכול להיות שזה יביא התייצבות של מחירים, אבל מי שמצפה שבעוד חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, הריבית תירד והכל יחזור למה שהיה, אז כנראה זה לא מה שהולך לקרות.
לא, ממש לא. טוב, אנחנו צריך לעקוב ולראות בחודשים הקרובים איך זה מתפתח. הדר חורש, תודה רבה.
תודה, תודה.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
היי.
הפרשן המשפטי שלנו, אחד משלושת עדי המדינה נגד בנימין נתניהו, ארי הרו, עד חשוב בתיק 2000, היה ראש הסגל לשעבר של נתניהו, נתן השבוע עדות. בדרך כלל כשיש עדות...
נותן גם עכשיו.
כן. כן, עדיין הוא נותן את העדות. ובדרך כלל כשיש עדות, אז יש שתי פרשנויות לעדות. הראשונה זה התיקים קורסים, והשנייה, או, סוף סוף, יש פה עוד חיזוק של התזה של התביעה. אז אנחנו רוצים את הפרשנות שלך. איזה מין התזות נכונה יותר? הפעם.
אז עוד לא הגענו לתיקים קורסים, כי החקירה הנגדית רק עכשיו חלה. ארי הרו קודם כל הוא עד המדינה השלישי והאחרון שעולה להעיד מתוך הרבה מאוד עדים, אבל היו רק שלושה עדי מדינה, או היו שלושה עדי מדינה, אז הנה הוא עכשיו עלה על דוכן העדים, והוא העד המשמעותי הראשון בתיק 2000. ועד עכשיו התעסקנו בתיק 1000 הטובות ההנאה, ותיק 4000 בזק אלוביץ', והנה באה הדמות המרכזית מבחינת העדים, בתיק 2000 שהוא תיק שיחות בנימין נתניהו עם נוני מוזס, התיק שבו מוזס מואשם בכך שהוא ניסה לשחד את בנימין נתניהו על ידי הטיית ספינת ידיעות אחרונות לסיקור יותר טוב מבחינת נתניהו, ונתניהו מואשם בעבירה של הפרת אמונים. והתיק הזה הוא תיק שבנוי על ההקלטות שכולנו שמענו מאותם שתי פגישות מתוך שש שהיו בין נתניהו לנוני מוזס בשנת 2014-2015, לפני בחירות 2015, כשארי הרו מספר שנתניהו בטוח שאם ידיעות אחרונות ממשיך לתקוף אותו כמו שהוא תוקף אותו, העוין ביותר, הוא מסמן את נוני מוזס כעוין ביותר כלפיו, אז הוא מפסיד את הבחירות, ולכן ארי הרו מעיד, זה הוא העיד במהלך העדות הראשית שלו שנמשכה יום אחד, יום שלישי השבוע, מעיד שנתניהו רוצה את הפגישות האלה, כי הוא רוצה לנסות איכשהו להוריד את גובה הלהבות של ידיעות אחרונות, ואני חושב שמה שמאוד מעניין בעדות של ארי הרו, זה שעכשיו שהדברים יוצאים החוצה, אפשר להבין את גודל המאבק הפנימי שהתנהל בתוך הפרקליטות, זה דברים שיצאו בזמנו, אבל בעצם הציבור לא יכול היה לשפוט את זה, את הדיון הפנימי שהיה, למה זה לא תיק שוחד? כן, למה לא מדובר כאן בתיק שוחד? אולי הפרט המעניין ביותר בעיניי בעדות של ארי הרו זה התיאור של הנסיבות של הפגישות של נתניהו עם מוזס, שנתניהו אומר לארי הרו בוא נקליט את הפגישה, וארי הרו הולך לברר בכלל אם זה מותר, ואת מי הוא שואל?
דוד שמרון.
נכון, כי זה לא יועץ משפטי לממשלה, או את היועץ של משרד, זה הולך ליועץ של משפחת נתניהו, דוד שמרון. דוד שמרון מסביר לו שכאשר המשוחח בשיחה, חבר בשיחה מקליט אותה, זה בסדר, זה לא הקלטת סתר, ולכן ארי הרו נוכח באחת השיחות, והוא מקליט אותה, ובפגישה השנייה שארי הרו יוצא, הוא מסדר את ההקלטה בטלפון, אבל נתניהו, אבל הוא יוצא, ולכן נתניהו הוא האיש שיושב עם המכשיר הקלטה בכיס. נתניהו אגב טוען באוזני ארי הרו שהוא מקליט כי הוא בטוח שמוזס מקליט, ולכן הוא רוצה שיהיה לו גם הקלטה.
יש פה אבל מילות מפתח בסיפור הזה, תן וכך. כלומר, נכון. כשנתניהו אומר, אני אפגוש את נוני מוזס, אני אלחץ עליו שיוריד את גובה להבות בסיקור מולי, כי אני רוצה להיבחר שוב לכנסת, עד כאן זה בסדר, אבל נשארת השאלה, מה הוא נותן בתמורה, מה הוא מוכן לתת בתמורה, מה נמצא על השולחן בעצם בזמן שהוא אומר לו, תנסה לטות את הספינה יותר לטובתי.
אז אנחנו יודעים שמה שמעוניין בו נוני מוזס, הוא מוטרד באותו זמן מהתחרות ההולכת וגוברת מצד החינמון ישראל היום, והוא מעוניין בקידומו של חוק ישראל היום, שהיוזם שלו בכנסת באותו זמן זה איתן קבל, ונתניהו לכאורה מתנגד לחוק הזה, חוק שאמור להפוך, לאסור למעשה על הפצה, עיתונים יומיים בחינם ולהקשות מאוד על ישראל היום בתחרות מול נוני מוזס, ואנחנו גם יודעים בהקלטות שאם זה לא האופציה אז מוזס ונתניהו מדברים על כל מיני התערבויות של נתניהו לטובת בשליחותו של מוזס אצל שלדון אדלסון בניסיון להוריד את גובה הלהבות. אבל אמרת את מילת המפתח תן וכך, כי כשארי הרו מעיד הוא מספר, מה שלא ידענו עד היום, על שיחה עם דוד שמרון, ששמרון אומר לנתניהו בשיחה שהם שלושתם נמצאים בה, כשאתה נפגש עם מוזס, ואל תציג את הדברים בצורה שתשתמע שיש כאן תן וכך. כלומר, שמרון מבין, אפשר לומר ככה, שמה שנתניהו רוצה זה סוג של עסקה. והוא כבר מבהיר לו שאם אתה תגיד את זה במילים, זאת תהיה בעיה. ובאמת אם אנחנו ככה מנסים להיזכר בתוכן של ההקלטות, נתניהו נותן בעצם למוזס לעשות את העבודה. זאת אומרת, ברור מה נתניהו רוצה
למוזס. ולכן מוזס כן מואשם בשוחד, כי עם הדברים שלו זה ברור שהוא מציע עסקה.
בדיוק, רק שאין שם את המילים של נתניהו, עסקה, או אם אתה תעשה ככה, אני אעשה ככה, אין את המילים המפורשות האלה. במובן הזה, שמרון הציל את נתניהו, כי בסופו של דבר כל הראיות האלה הרי מתגלגלות ליועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, וברוב זהירותו, נקרא לזה ככה, הוא מחליט שנתניהו לא יואשם בשוחד, כי
מצד אחד, אבל מצד שני, כשאתה הולך להאשמה של מרמה והפרת אמונים היותר קלה, נתניהו לא יכול פה לבוא ולטעון לתום לב, לא הבנתי, אני לא כזה בקי בחומר, זאת אומרת, הוא ישב עם העורך דין שלו, העורך דין שלו אמר, לך תעשה עסקה, אבל אל תגיד שאתה עושה עסקה כדי שזה לא יהיה שוחד. אז במובן הזה, אז אולי זה מציל אותו משוחד, אבל זה מעמיק את ההסתבכות שלו בעבירה יותר קלה.
זה נכון, זאת אומרת, בעבירת הפרת האמונים, איך אומרים, המגדל הולך ונבנה. אני כן מזכיר לך שפה מדובר בעבירת הפרת אמונים קצת שונה מהרגיל. זה לא עבירת הפרת אמונים הקלאסית, שהיא תיק 1000 ותיק 4000, שנתניהו פועל למען אנשים שהם מקורבים, יודדים, תוך שמסתיר את זה ולא מספר את זה ומקדם את האינטרנט. אינטרסים שלהם בניגוד עניינים, אלא כאן עבירת הפרת האמונים היא זה שנתניהו בעצם מוליך שולל אדם, נכון שהוא איש עסקים, מתוחכם, בכיר, מול, אבל מוליך אותו שולל ובעצם גורם לו להציע הצעת שוחד. זה התזה של הפרקליטות.
אבל זה מוזר, כי נתניהו מוליך אותנו שולל כמעט מדי יום עם כל מיני הצעות. ולא ראינו כתבי אישום בעניין הזה.
כן, כנראה שלא הצעת לו טובות הנאה מספיק גדולות.
כן, לא, אבל מהי אותה הולכת שולל? כלומר, ברגע שאתה מבטיח משהו שאתה בתור, בטח ראש ממשלה, אתה מבטיח משהו לאיש עסקים בכלל, במסגרת איזה גם אפילו לא הטבה שלטונית, זה הטבה של איש עסקים אחר יכול לעשות. בעיניי, אגב, קודם כל זה חוק, זה בעיית הגבלים עסקיים, הרבה לפני כל דבר אחר.
נכון.
אבל איפה הולכת השולל?
הולכת השולל הוא בכך שנתניהו ממשיך להיפגש עם מוזס כמה וכמה פעמים, כאשר הוא יוצר אצל מוזס את הרושם שיש פה פוטנציאל לעסקה שוחדית, כאשר נתניהו טוען, וזאת טענת ההגנה של נתניהו, שהוא מעולם לא התכוון לעשות את זה. הטענה זה שעברת הפרת אמונים, זה הרי עברה שחלה על אישי ציבור, אנשי ציבור, זה עברה שנועדה להגן על אמון הציבור, ולדאון לך שעובדי הציבור יפעלו באמון ועל פי הדין. והטענה זה שנתניהו לא יכולה להתנהג ככה, הוא לא סוכן משטרתי, אלא אם הוא רואה שיש כאן עבירה, הוא קודם כל צריך לעצור, הוא צריך להגיד, אני לא לוקח שוחד, והדבר השני זה, הוא צריך לדווח על הדבר הזה לרשויות המתאימות. זה שהוא היה צריך לעשות, וככה אתה מצפה שאיש ציבור יתנהג.
כשמדברים מדי פעם על הרעיון של עסקת טיעון, אז תמיד מדברים שבעסקה כזו יפחיתו, כבר ימחקו את עבירת השוחד מתיק 4,000, וימחקו לחלוטין את קו האישום בתיק 2,000. זה אומר שתיק 2,000 הוא הרופף מבין השלושה?
זה אומר שתיק 2,000 נחשב לחדשני ביותר, כי עבירת הפרת אמונים נחשבת לעבירה עמומה, שכל פעם יוצקים בתוכן אחר. התוכן של ניגוד עניינים קיצוני ופלילי, זה תוכן ש... אני חושב שמוסכם כבר שהוא התיישב בפסיקה, יש עליו הרבה מודעות ועובדי ציבור, בוודאי נתניהו, מכירים את זה. פה בתיק 2000 יש תזה חדשנית לגבי מה אפשר ליצוק, איזה תוכן אפשר ליצוק לתוך הפרת האמונים, ולכן כשזה משהו חדשני יש בזה סיכון מסוים, ולכן מתוך הסיכון ההנחה היא שהתביעה תהיה מוכנה לוותר על התיק הזה, היותר חדשני, אם נתניהו יודע בהפרת אמונים בתיקי 1,000 ו-4,000, אבל כמובן שככל שהתיק הזה יתקדם, והראיות וארי הרו יעיד, יכול להיות שהמצב ישתנה. פשוט עד עכשיו לא, תיק 2000 לא היה על השולחן, הוא הוקדם למעשה, כי העדות של מילצ'ן קצת נדחתה, והייתה הזדמנות להביא את ארי הרו לעדות, וכרגע הוא כבר בשלב החקירה הנגדית.
כן, אתה יודע, אותי מעניין לא פחות מהצד המשפטי, למרות שזה ליבת השיחה שלנו כאן עם המומחיות שלך, זה הצד, נקרא לזה ציבורי של התיק הזה, שההקלטות הללו הרי גילו לעם ישראל, איך ראש ממשלה, במקרה הזה נתניהו, פעם אחר פעם מול איש התקשורת החזק במדינה, בוודאי בשנים עבר הוא נוני מוזס, סוגר עסקאות לגבי מה שיהיה כתוב על נתניהו ועל המתחרים שלו, פעם אחר פעם, סבבי בחירות אחרי סבבי בחירות. הזכירו שם בשיחות שלהם איך הם עשו עסקה כזו בשנים קודמות, בסבבי בחירות קודמים. אחר כך הם דיברו על עסקה, אבל לא עשו אותה בכל מה שקשור לישראל היום, ולהזזת הספינה, ואנחנו יודעים שב-2011, בהתחלה, במחאה החברתית הגדולה של אותו קיץ, בהתחלה ויינט וידיעות אחרונות וכלי תקשורת אחרים היו מאוד בעד המחאה, ואחר כך החליטו לחנוק את הסיפור הזה, שזה כבר פחות איטים לנתניהו ולאנשי עסקים. ולמה אני מספר את הסיפור ההיסטורי והמעט ארוך הזה? כי אני תוהה מתי תירד מידיעות אחרונות הוראה, נניח, להתחיל להקטין את הלהבות מתחת להפיכה המשפטית, אם וכאשר זה יתאים למוזס.
זו שאלה מצוינת. אני חושב שאם נסית רגע את הזרקור ממוזס וההשפעה שלו, ואין ספק שיש לו השפעה, גם נתניהו מבין את זה, בדינמיקה של כל שלושת התיקים שנתניהו נאשם בהם בכתב אישום אחד, אתה רואה את היחס שלו לתקשורת ואת הרצון שלו לשלוט בה, ואני חושב שגם ארי הרו אומר את זה, כמה חשוב היה לנתניהו, מבחינת נתניהו, אם הוא לא מנהל את המסע ומתן הזה עם מוזס, ו עוצמת ההשפעה של מוזס, אז הוא מפסיד בבחירות. ובתיק 1000 נתניהו מדבר על טובות הנאה לאנשים שהוא רוצה שישתלטו על כלי תקשורת אחרים, מילצ'ן הוא רוצה שיקנה כלי תקשורת, וב-4000 אנחנו מדברים על טובות הנאה רגולטוריות לאלוביץ' כדי לשלוט בתכנים של וואלה, ובכל המקרים האלה, בעצם נתניהו תמורת השליטה בתקשורת מוכן, כמו שכתב היום גידי וייץ, לחצות את הקווים, או בוא נתרגם את זה למונחים הכלכליים, לפגוע באינטרס הציבורי כדי לבסס את האינטרס שלו, שזה במקרה הזה לזכות בבחירות ולקדם את התקשורת האוהדת מבחינתו. במובן הזה, למרות שארי הרו הוא עד אך ורק תיקי 1000 ו-2000, הוא מעצים מאוד את הראיות נגד נתניהו בשיטה, האופן שבו נתניהו עובד, והאופן שהוא עובד נכון לא רק לתיקי 1000, 2000, 4000, אלא גם אנחנו רואים את זה היום.
כן, זה בדיוק העניין, אני משוכנע שאין לנו שום סיבה לחשוב על סמך ניסיון העבר שמבלי להתאפס ובייעוץ המשפטי המתאים, נתניהו לא ימשיך לנסות לעשות את העסקאות האלה של הורדה והעלאת אש, הדינמיקה היום היא אחרת, ישראל היום פחות איתו, לעומת זאת יש לו את ערוץ 14, ערוץ 12 ו-13 בחודשיים האחרונים פתאום הלכו יותר למרכז ובעד המחאה, אני משוכנע שעסקאות ופוטנציאל לעסקאות יימשכו גם פה.
כן, אני יכול אולי לומר משהו על הקו שמסתמן בחקירה הנגדית בינתיים, שזה כל מיני טענות שהמשטרה בעצם אולי חדרה לטלפון של ארי הרו שלא כדין, פתאום זה מתגלה, אם זו טענה נכונה, אז היא טענה שהייתה צריכה להיטען הרבה קודם, כי היא דרמטית, אבל אני לא רואה ראיות משמעותיות שמצליח הסנגור המתחדד בחקירה להמחיש את הדבר הזה, והוא גם לא שאל את זה את חוקרי המשטרה שהעידו קודם, זאת אומרת, אלה שלל טענות מסוג הטענות של הופעלו על עד המדינה לחצים בחקירה. עכשיו זה ניסיון לצייר את חקירת המשטרה כחקירה לא לגיטימית, ואני מניח שאנחנו נשמע את אנשי נתניהו מהדהדים את זה בימים הקרובים, אבל צריך לומר, חקירת משטרה זה לא, אתה לא מזמין את בנימין נתניהו ואומר, אתה חשוד בשוקר, תספר לי בבקשה את הכל, אלא התרגילי החקירה הם חלק מהעבודה והם החובה של המשטרה, ואפילו לגיטימי לעשות את זה.
עידו, לסיום, מתי, עוד כמה זמן נותר לעדות של ארי הרו?
אז החקירה הנגדית התחילה היום, אני מעריך שהיא תימשך כמה ימים, כי הוא יחקר גם על ידי אורחות הדין של נוני מוזס, נבית נגב ואיריס ניב סבג, ובאמצע כנראה תהיה הפסקה בשבוע הבא לרגל ביקורו בארץ של שגרירנו באום גלעד ארדן, שהיה שר התקשורת, וכיוון שהוא מגיע, אז תהיה הפסקה בעדות ארי הרו כדי להעיד את גלעד ארדן, ואז יחזרו לארי הרו, אז נפגש בשבועות.
יפה, טוב, אז גם העדות של גלעד ארדן צריכה להיות מעניינת, אנחנו נדבר כמובן גם אחריה. דוקטור עידו באום, תודה.
תודה, תודה.
תודה לכם.
סמי, היום רביעי, בשבועיים האחרונים לא שידרנו את הפינה הקטנה שלנו בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות. אנחנו רוצים לחזור לפינת הציטוט הביזרי, נקרא לו ככה.
המטורלל.
המטורלל של השבוע, והנה אנחנו בוחרים את הציטוט הבא.
יש
לממשלה
הזו סדרה גבוהה,
תשקיע
פחות בחקורים כנראה, להבדיל פחות במנסור עבאס ובחבריו אנשי התנועה האסלאמית, ונשקיע באזרחי ישראל, נשקיע בחברה, נשקיע ברווחה, נשקיע בתשתיות. אתם יודעים, אתם מסתירים את זה מהציבור, שתקציב הזה נותן תמיכה בתשתיות בצורה יוצאת מן הכלל.
תגיד לי שבאמת סמוטריץ' ברגע שהוא נותן למעלה מ-12 מיליארד שקלים של כספים קואליציוניים לחרדים ולדתיים, והוא משווה את זה לכסף שניתן בממשלות קודמות לחתולים. איך זה נשמע מהצד של החרדים שהם שווים לחתולים לדעתך?
גם איך זה נשמע מהצד של החתולים? זה גם שאלה. אבל תשמע, הוא מתייחס לאיזשהו סעיף באמת קטן, שבזמנו כשחולקו כספים קואליציוניים לממשלה הקודמת, שהיו בסכומים הרבה יותר קטנים, אז יש עתיד קיבלה 6 מיליון שקלים עבור טיפול בחתולי רחוב, עוד כל מיני סעיפים כאלה קטנים. זה לא מתקרב אפילו לסעיף הכי קטן שיש באותם הסכמים קואליציונים עכשיו של 12.5 מיליארד שקלים, שהולכים, האמת, רק לדברים של זהות יהודית, וזה יהודי, ומורשת יהודית, ופוריות, ואלף ואחד דברים שקשורים אך ורק ביהדות ובסדר יום חרדי, ובעיקר כסף גדול שהולך לקצבאות לאברכים, שאנחנו גם יודעים, והיום אגב יש דוח של משרד האוצר בעניין הזה שאומר, אם אתם תיתנו יותר קצבאות לאברכים, אתם תייצרו תמריץ שימנע מהם להשתלב בשוק העבודה. אז אתם לא יכולים להגיד מצד אחד אנחנו רוצים יותר אנשים בשוק העבודה, מצד שני אנחנו נרפד להם עוד יותר את הכיסים עבור זה שהם לומדים בישיבות ולא מצטרפים לשוק העבודה. לגבי החתולים, 6 מיליון שקלים עבור טיפול בחתולי רחוב, תשמע, אתה יכול להסתכל על זה כעל מפגע שכולם מתעסקים איתו, הוא לא קשור לא ליש עתיד ולא לגופים אחרים. אתה רוצה לסרס חתולי רחוב כדי לא שיתרבו החתולים ברחוב.
לא ברור למה החתולים צריכים לסבול מהסיטואציה הזאת, אבל צחוק בצד.
הסבל הוא מה, שמסרסים אותם?
שלא מסרסים אותם.
שמעקרים אותם.
באופן כללי, אלה הם קשה, אני לא יודע. אם אתה לוקח מהם תקציב, אולי יכול להיות שאנחנו נראה את מחאת החתולים, או הם יצאו לאיזושהי הפגנה מול המשרד של סמוטריץ', אבל עוד פעם.
כן, אבל באמת הסימטריה שהוא מנסה לייצר, היא באמת מגוחכת.
היא קצת מגוחכת, היא לא בטעם טוב. אני אגיד לך מה אני כן רואה בציטוט הזה, שהוא בא ואומר, כן, אנחנו לוקחים למעלה מ10 מיליארד של שקלים עבור עצמנו, עבור דתיים וחרדים, ולעומת זאת אנחנו לא ניתן לחתולים ולא ניתן לערבים. הדבר הזה הוא כל כך בטעם רע, ומעבר לזה הוא גם מציג את השיטה של סמוטריץ', שזה לקחת טיעון, לקחת סימן שאלה, לקחת טענה של צד א', ולבוא מצד אחד להגחיך אותה, ומצד שני להכניס שם אלמנט שלא נכון. זאת אומרת, הצד של החתולים זה צד של הגחכה, והצד של לבוא ולטעון שניתנו עשרות מיליארדים לערבים, הוא גם כן לא נכון. אנחנו הסברנו את זה בתחילת השבוע בשיחה עם רב ארלוזורוב, שזו דינמיקה שהייתה מתבקשת, שהתקבלה בהחלטה מלאה, שהסכומים לא דומים בכלל, אבל זה פטנט. באים אליך בטענות, קודם כל תיתן איזשהו דחקה כזאת, כאילו להביך את הצד השני, וחוץ מזה תיתן איזשהו מספר בומבסטי שלא קשור למציאות.
כן, מצד שני גם צריך לזכור, אותם כספים שהובטחו לחברה הערבית, עוסקים, קודם כל בגלל זה החברה באמת הכי מופלט כאן, שמקבלת הכי פחות משאבים, אבל הגיעו למסקנה שצריך לטפל שם בכל מיני בעיות שקשורות בחינוך. אתה לא רוצה שגם לערבים יהיה חינוך טוב כדי שהם יוכלו להשתלב בשוק העבודה, ויוכלו לתרום כמו שצריך, ויוכלו לפרנס את עצמם, ויוכלו אולי להיות פחות מעורבים בפשיעה, באלימות וכולי. ברור שזה אינטרס לאומי, זה לא רק אינטרס של ערבים, כך לגבי חינוך, כך לגבי תשתיות, כל מי שמבקר בכפרים ערביים רואה כמה שהתשתיות שם רעועות, אז צריך לעשות ההבחנה בין תקציבים שהולכים כדי לשפר איכות חיים, וכדי לייצר מנועי צמיחה, וכדי למנוע גלישה לאלימות, לפשיעה, לעוני וכולי, ובין תקציבים שנועדו לתמרץ אי עבודה. זה שסמוטריץ' לא עושה את ההבחנה הזאת, זה רק משום שהוא כרגע נמצא במלכודת פוליטית כזו, שהוא לא יכול שלא לתת לחרדים. בתוך תוכו הוא יודע שכסף שמתמרץ אנשים לשבת בישיבות, הוא בסופו של דבר גם גורם נזק לכלכלה, בטח בהיקפים
שבהם מדובר. אנחנו מציגים את זעקת בעלי החיים, ואתה זוכר צעיף אחר שעלה, רצו, יכול להיות שזה עדיין קיים בסעיפים הקואליציוניים ובסעיפים של חוק ההסדרים, רצו להטיל מס על החזקת כלב. שכל הרעיון היה, אני מזכיר לך, שבאופן כללי חרדים לא מחזיקים כלב, ולכן זה יהיה מין מס שבא פשוט להתנקם בחילונים.
כן. להתנקם באנשים שזה חלק מאורך החיים שלהם, אבל אתה יודע, זה מסגרת מה שנקרא, הכניסה לאורך החיים זה של השני. אף אחד לא רוצה להיכנס לאורך החיים של אף אחד, אבל בטח אף אחד לא רוצה לממן אורך חיים שהוא לא יצרני. וזה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון. יאללה, סיימנו לשבוע הזה, נכון?
סיימנו לשבוע הזה.
כן, טוב, אז אנחנו נודה לך, אנחנו נודה גם לנערה מלכין ומאיה בניסן שעורכות אותנו, מחר יהיו פה המרקרים, אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא, נקווה שיעבור עלינו סופה ששקט.
סביר, סביר, סביר.
סביר,
כרגע. גם מה שיהיה קצת טילים, אבל לא יותר מדי, זאת אומרת, אם זה הופסק לגמרי, אנחנו עדיין נהיה לחוצים ונחשוש ממשהו אחר, שלפעמים הלא נודע יותר גרוע מהנודע.
זה גם נכון, אז בכל מקרה שזה יעבור כמה שיותר שקט וללא נפגעים. אז סוף שבוע נעים, שקט, בטוח, תודה ולהתראות.
שלום.